מוסיף הרב תמונה עוד יותר כוללת, שהוא לא, אמר אותה מיד, היא לא איזה שלט שמודיע הודעות רוחניות מונחתות על המציאות, אלא הוא יצר איזושהי הדרגה להקל אותו. אני רוצה שהכל הוא טוב, והכל מאותר באתרה של חסד, חסד עולמי. איך מגיע הרב לכך שהתפקיד של הרב והאף הרגעי לעדן ולבאר את הטוב, לבאר באלף? כי בהיות האדם שלב, ושוב, נזכר במה שדובר בהתחלה, יש פה שני סעיפים במדרש. יושבים בשלווה ומבקשים לשבת בשלווה. אז אולי הרב קוק יעזור לנו להגדיר מה זה הבקשה לשבת בשלווה. אז הוא מתחיל בסעיף שנקרא שלווה, אבל לא עוצר שם. כי בהיות האדם שלם וחושב שטובו בידו. זהו, יש לו טוב, הכל מסודר. מזכיר הדבר את הבקשה לשב בשלווה, שזה לא רק המציאות שבה אדם נמצא, אלא המציאות נחשבת בעיניו כדבר מסודר ונמצא ויציב, ושכך היא מידתו, כך ראוי, כך טוב. מדוע? שעמדתו היא עמדה בלתי עלולה להימעד. סוג כזה לכאורה יש בו משהו חיובי ביציבות הזאת. אבל אם האדם חושב שטובו בידו, כלומר, אם הוא מבקש שהמצב הזה יימשך, וזה חזות הכל, אז אומר הרב, כי בהיות האדם שלב וחושב שטובו בידו ושכך היא מידתו, שעמדתו היא עמדה בלתי עלולה להימעד, חזון כזב זה בעצמו. איזה ביטוי חריף הביטוי הזה. למרות שאם נודע לאמת, גם המדרש כשאמר שטן מקטרג, זה לא מילים קלות, זה לא מילים נעימות. חזון כזב זה בעצמו, הוא מוריד את הערך הרוחני של האדם. כי זה אולי כמו לומר, לא צריך להתאמץ. אין מבחנים, אין אתגרים. בכלל המילה חובה בדורנו היא לא כל כך אהודה. והיא קשורה למציאות הזאת שבה מה פתאום יש לך חיים, מה פתאום אתה מתקדם בהם, איפה האחריות. ואילו השלווה זה מין מצב שבו התנאים החיצוניים הם טובים לאדם, ואין דרישות. הרב קורא לזה, הרב קוק קורא לזה חזון כזב בעצמו. הוא מוריד את הערך הרוחני של האדם, ומלפפו, מושך אותו, גורר אותו, משתלט עליו, לחיתולי דמיון כוזב, שממנו תוצאות לרגשי חיים נמוכים, עובדי כל ערך נשגב. מה מציע הרב קוק כאפשרות חילופית? אדם לא רוצה כזב בחזון שלו. אדם לא רוצה להוריד את ערך החיים שלו. אז מה אתה מציע? מה אתה רוצה שנחוש? אומר הרב, זהו הצמאון שהאידיאליות הנפשית צמאה היא לחזון המציאות. בנפש פנימה מנקודה עמוקה יש כמיהה לשאלה מה תפקידי בכוח מול כל ההתקדמות וההתפתחות של העולם, של האפשרויות שיש בתהפוכות המצב. עצם העובדה שאדם יודע בידיעה ברורה שמה ששלווה היום יכול להיות אחרת מחר, פותח פתח לאידיאליות הנפשית. יוצר מציאות שבה אדם יש בו איזה סוג מסוים של מחויבות, של דרישה עצמית. לא נדבר על מציאות של דרישה חיצונית. והרב קוק לא מוותר על המילים תהפוכות המצב מביטחה להמעדה. והכל מתעלה ברום הביטחון. וזה בירור גדול בדברי הרב קוק, שנוגע לנפש ולא רק להכרה השכלית בענייני אמונה. המושג ביטחון הוא בעצם, לפי מבנה הפסקה, הוא כמעט הפוך מהבקשה לשבת בשלווה. למרות שלכאורה, מבחינת המושגים שלנו, הביטחון, זה אומר שהוודאות של האדם שמצב טוב יימשך. אז מה זה הביטחון? אם לא. הרבה פעמים שומעים בכל מיני הקשרים תחושת הביטחון של האזרחים. מה זה תחושת הביטחון של האזרחים? שלא יקרה משהו, שיהיה שלווה. אומר הרב, זה לא ביטחון. הביטחון הוא הקשר בין הבורא לבין הסיבה שבגללה הוא ברא את האדם, את ישראל, את העולם. הביטחון זה עצם הקשר לכך שהקדוש ברוך הוא יצר צמאון ויצר משימות ואומר, חברים יקרים, תסתערו, תחפשו, טיפלו, תסתבכו, תתיישרו. זה חלק מהחיפוש של האדם, זה חלק מהצמאון למצוא תחום, כוח, נושא, משימה שהיא מתוקנת. ולחתור מהמציאות שבה נמצא האדם אל המציאות המתוקנת. החתירה הזאת היא יסוד הביטחון. וממילא, אם יסוד הביטחון זה בתנאים החיצוניים, אומר לנו הרב, זה מוריד את ערך האדם. כי הופכת להיות החיצוניות של החיים בעצם המטרה שלהם. וסביב זה נעות הרבה הרבה תכונות שקשורות למה שהרב קוק הזכיר, דמיון. במובן מסוים זה יוון. לקחת את חיצוניות החיים ולשים אותם כאליל בכמה וכמה מישורים. ומולם נמצא עם שרוצה לחיות וחותר לתיקון ורוצה למסור את הנפש על התיקון, והוא קורא תגר על החיצוניות. במובן סיום כמעט אפשר להגיד, כשמדובר על ההבדל בין ישראל ליוון, זה מרחק הטווח בין תמאים לבין תיאורים. במחקרים של תקופת יוון והחשמונאים, כתב פרופסור שטרן, השם קום דמו, הוא היה נופל בפיגוע בירושלים, בעמק שמתחת לגבעת רם, והוא טוען על פי המחקרים שלו, שבכל מרחבי האימפריה היוונית, כל מיעוט היה לו חופש פולחן. יכול לעבוד את האלילים שלו כמו שהוא רצה. המיעוט היחידי בכל רחבי האימפריה שלא נתנו לו חופש פולחן, היה עם ישראל. אתה שואל את עצמך, מה אכפת ליוונים? שאנחנו נעשה קידוש החודש. מיליונים של אנשים, אנחנו עם קטן. אם יש צבא ענק, אלכסנדר מוקדון, כובש את העולם, מה אכפת לך שאלפים של אנשים הם יעשו, יגידו בית דין מקודש החודש? מה מעניין אותך? כן. לשמוח, לשמוח אפשר, לא לבטוח מזה, לא להישען על זה, לא לקבל כנתון את זה שיש טוב, את זה שיש שלווה. זה הדמיון, זה החזון הכוזב. בעצם העובדה שיש טוב, למה נתכחש לזה? נודה לזה לקדוש ברוך הוא. אבל אם אני לא מבין שיכולות להיות תהפוכות, אני לא עורך את עצמי למה שהמציאות תדרוש ממני. אני בעצם רוצה לחיות בלי דרישות. וכתוצאה מזה אומר הרב, נחלש הכוח האידיאליסטי באדם. הכוח התורם, הכוח שרוצה למסור את עצמו, הכוח שרוצה לבנות, הוא נשחק עם המעטפת החיצונית, היא משתלטת על החיים. ולכן זה לא קשור לזה שאדם שמח לחלקו, זה אחד אחת הסוגיות הגדולות במלחמה עם יוון. אמר לי חבר ש... יש שאלה בראשונים לגבי השמנים במקדש. הרי הם טימו את כל השמנים, היוונים, חוץ מהפח של חותמו כהן גדול. על מה טימו את כל השמנים? שברו אותם, הזיזו אותם, עשו איתם משהו. השואלים הראשונים, מאיפה יודעים שעם הפח של חותמו כהן גדול, של חותם כהן גדול, הם לא עשו ככה, הם לא הזיזו, הם לא... אז אומר הר"ן, אם הם היו יודעים, מוצאים את הפח הזה, הם היו רואים שחותמו חותם מיוחד. הם היו מבינים שזה פח מיוחד. אז דבר ראשון היו שוברים אותו. למה? כדי לראות כמה כסף יש שם. העושר שיגע אותם. הכסף שיגע אותם. אנחנו בדיוק כמו שאמרת. חונכנו על ידי משפט שבן זומן ניסח אותו לימין, ואמר לו, זהו השיר, שמח בחלקו. אז זה נפלא. רק נחשוב על החלוקה היום בין המושג מרכז ופריפריה. איפה הוא? ולפי מה הוא נקבע? איפה המרכז היום? גיאוגרפית. נדבר מבחינת קילומטרים. לא בגוש דן. גוש דן לא במרכז. קריית גת במרכז. אז שדרות קרובה לקריית גת, היא קרובה למרכז, זה הרבה יותר מתל אביב. למה תל אביב נקראת מרכז? על שום מה? יש שם אולמות של התוועדויות בנושאים מוסריים. יש שם ברור 24 שעות בלי הפסקה מה האידיאלים של החיים. יכול להיות, אבל זה לא ידוע. כלומר, לא זה מה שהנחה את בוחרי המילה מרכז. ולמה קריית גת נקראת פריפריה? פריפריה בגיאומטריה, בגיאומטריה זה שוליים. למרכז זה שוליים. למה קריית גת זה שוליים? למה קריית שמונה זה שוליים? יחסית למה? לא מובן. הסוגיה היא סוגיית הכסף. ומי אמר שואל אור החיים הקדוש בדברים פרק ט"ו? שערכו של האדם יימדד לפי השאלה כמה ממון יש לו. עכשיו זה אנחנו יודעים כל אחד מתחומו, כל אחד ממצבו, כל אחד מה שרואים מסביב. הסוגיה הזאת מעסיקה בני אדם היום. והיא מהווה תמרור של שחיקה בעולם האידיאלי. זה סוגיה עצומה. על מה יהיה כתוב לפי נבואת חגי בשלט של בית המקדש? מה יהיה כתוב? בתיאור שמופיע בצד שמאל. בצד שמאל מימין לפסקה 3. בסדר? זה מיקום מיוחד. אומר הנביא חגי בפרק ב', לי הכסף ולי הזהב, נאום השם צבאות. חברים יקרים, זה האמת. הכסף של הקדוש ברוך הוא. קיבלת? תשאל את עצמך, למה? אני לא אשאל את עצמי אם אני היוזם ואני המחפש כסף ואני תקוע בתוך זה ואני משועבד לזה ואני מודד את כל המציאות לפי החלוקה הכספית. אז היוונים היו שוברים את הפח כדי למצוא כסף. מבחינתם מקום חשוב, פח חשוב, חותם חשוב של כהן גדול זה כסף. ולא בכדי חלק גדול מהמינויים שהיו בתקופת הבית השני, היו קשורים לכסף. איך?
כל התופעה של היוונים הראשונים, היה קנייה של כל ההגדרות
הכסף. ניסיון להשתלט על הקודש על ידי כסף. תקחו את המשפט, בעיניי, איש פשוט כמוני, רקוב. האומר, בעל המאה הוא בעל הדעה. מה הכוונה? שמשרד האוצר הוא המשרד הכי חשוב במדינה? לא, למה? למה לא משרד החינוך? למה לא משרד החקלאות? למה לא משרד הבינוי? משרד האוצר זה כלי. תעשו סיור, לדעתי מספיק חצי יום, בכל מיני משרדי ממשלה למיניהם, לא במשרד האוצר. כל מיני דיונים, פורומים על מה עושים, איך מפתחים דברים במדינת ישראל. תראו איפה יושב נציג החשב של משרד האוצר, ואיך הוא מתנהל בפגישה, בישיבה, כמעט באותה רמת התנפחות כמו היועץ המשפטי. זה תחרות סמויה ביניהם, פחות או יותר. והם בסך הכל משרתים. כסף בא לשרת, הוא לא מודד כלום. אם הייתי אומר היום, עשירון עליון זה מי שמכניס אורחים, עשירון עליון זה מי ששמח בחלקו, בסדר? עשירון עליון לפי כסף, למה זה נוגע לכסף? וזה כשבא הדבר בתוך מכלול של עולם שהוא לא רק נגוע בשיעבוד הכסף, אומר הרב קוק, זה אין עולם אידיאלי מחזיק מעמד, מתפתח וצומח. הביטחון, אומר הרב, בעוז אלוקים סלע. הוא נותן כוח לעשות חי. שאז הכל מתעלה, הכל מתקדש ומתפאר, לא במובן של שבח עצמי, אלא במובן של תפארת, מתוך אותו ערפל. כלומר, לוקח הרב בחשבון, שכשאדם מודע לזה שעלולות להיות תהפוכות, זה יוצר איזושהי תחושה של ערפל, של אי-ודאות. אשר האמת הבהירה בחיים נשקפת על ידו בכל ברורה. אם אני אומר בשלווי את בקשת השלווה, ואני בטוח שלא אמות לעולם, אני נשחק. אבל אם האדם פתוח לכך שיכולים להיות שינויים במציאות, שידרישו ממנו יותר כוחות, שידרישו ממנו יותר משימות, אז נכון שאם מצלמים את הנפש לרגע, יש לה פחות ודאות במה שיהיה עוד דקה. אבל היא לא עוסקת בו. השאלה מה עלול לקרות בסיבוב, היא לא מנחה את האדם ברמה מעשית של איפה נמצאת תחושתו. הוא מוכן לשינויים. ואז החיצוניות קצת מאבדת את תקיפותה, והנפש פתוחה להתחדשות. עד כדי שאנחנו אומרים בהלל, אותך השם כי עניתני, ותהי לי לישוע. רוב המפרשים אומרים, אותך כי ענית לי, עשית לי טוב. אומר המלבים, לשון עינוי. אותך השם כי עינית אותי. איך אפשר? אומר הנביא ישעיהו בפרק י' ב', בתוך ההקשר של כל תהליכי הגאולה, פרק שעוסק במשיח. עודך השם כי ענפת בי, ישוב אפך ותנחמני. רב יוסף, המורה הגדול של מהלכי הגאולה, של הענבה והגבורה במהלך הגאולה, הוא אומר, משל למה הדבר דומה? שני אנשים רוצים לעשות סחורה, נגיד בלשון שלנו, עסקה. העסקה היא מעבר לים, הם מארגנים כרטיס כניסה להפלגה לסירה, לספינה, יש שעה, יש יום, יש לוז, הם רצים לשם. בדרך נתקע קוץ ברגל של אחד מהם. הוא לא יכול להמשיך. משמעות הדבר, הוא מפסיד את ההפלגה. הדמיון עובד, הוא גם מפסיד את הסחורה. אסון לאומי. מה האדם עושה כשהוא מפסיד את סחורתו? בדמיונו. אז בפועל, זה הביטוי שרב יוסף אומר, מבין גדול בנפשות, התחיל מחרף ומגדף. את מי? את מי לא? את מי שעמד בדרכו? את הקוץ? את הרגל שלו, את הספינה שהפליגה, אולי יותר מזה. כשמחרפים הרי לא תמיד יש גבולות. לימים שמע שטבעה ספינתו של חברו. מה ברור שטבעה ספינתו של חברו? היא לא הייתה שלו. החבר היה איתו בדרך לסחורה, אז מה זה ספינתו של חברו? אלא ברור שהוא לא צריך להיות עליה. הוא רצה להיות עליה. אם הוא לא היה מבקש לשבת בשלווה, כלומר, לא היה נמצא סביב איזושהי משימה חומרית ומשועבד אליה, אז הוא לא היה מחרף ומגדל. הוא אומר, רגע, אולי השם שינה מסלול, אולי השם מנע ממני אסון, אולי הרבה מחשבות טובות. ואז התחיל משבח ואומר, אותך השם, כי ענף תמיד. מוסיף רבי אליעזר באותה סוגיה בגמרא, ונדע בלב, למד א', אין בעל הנס מכיר בניסן. ואולי אפשר לחשוב, שאם לא נהיה בעלי הנס, לא נהיה בתחושה שהשם עשה לנו, אנחנו הנושא, אז אולי נכיר בניסן. כי בעצם המצב החיובי שנוצר מתוך דברי הרב, אם נכון, שאין כוונתו של הרב, שנהיה כל הזמן במתח, בלחץ, מה עלול לקרות וכו', אז בעצם זה אומר ששום דבר טוב לא מובן מאליו. פתחו לי שערי צדק, אבו בא, בתוך השערים האלה, עודיה. זה השער להשם. מה זה זה? איזה שער להשם? חוזרים למילה האהובה עלינו, צדיקים יבואו. עכשיו אנחנו רגועים, כי אנחנו יודעים מה זה צדיק. זה הכל בסדר. חלק מהראשונים אומרים, כשאדם מוכן להודות, זה השער להשם. ההודעה. יש בהודעה שני דברים. ולכאורה כל אדם קם בבוקר, היא אומרת מודה אני לפניך, הוא אומר מודה אני לפניך. לכאורה כולם אומרים תודה. אומר הרב קוק, למה התכוון? למה הכוונה? הרי לקחנו את המילה אני, אני לא יודע איך אצלכם, אצלי היא מאוד חביבה עליי, ושמתי אותה לא עליכם, מספר שתיים. במספר אחד שמתי את המילה מודה. משהו פה לא הולך חלק. אומר הרב קוק, לא להטריע. אם האדם רוצה בבוקר להגיד, תודה רבה לקדוש ברוך הוא שנתן לו חיים. בסדר? הוא יכול להגיד, אני מודה, זה גם יפה, קראת טוב. אם הוא רוצה להודות על האמת שהחיים הם שלך, הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול להגיד, אתה בעל הבית, אבל אני ראשון. זה תרתי דסתרי. אז תגיד מודה, כוונתך תהיה מודה על האמת, ואז תגיד את המילה אני. לא סתם משתמש פה הרב קוק במילים, אשר האמת הבהירה, שמעורבבת בכל מיני היבטים של אנוכיות. אמת נקייה. היא נשקפת על ידו, על ידי עוז ביטחון שנובע מתוך הערפן. כי ברגע ששום דבר טוב הוא לא מובן מאליו, התחושה הפשוטה היא של האדם שהוא צמא באמת למשימות, אז הוא לא מתערער בביטחון שלו שמה שקדוש ברוך הוא מביא עליו זה לטובתו, אלא הוא שואל את עצמו, מה מתחדש בעולמי? מה משימותיי? לא איפה הייתי רוצה להיות? לא מה רציתי שיקרה לי? לא עסוק בכלל בדמיונות האלה. ולכן הצעתי בתחילת המדרש, לא עכשיו לעשות דיונים על יעקב אבינו, הוא ביקש, איך הוא ביקש, שבא, להשתחרר קצת מהצורך לשפוט את אבותינו, ולשאול את עצמנו מה המשמעות. כי זה בעצם אומר, שכל הפרעה, כל עיכוב, כל מחסום, כל קושי, חותמו הוא בעצם המושג שטן, שמגמתו להצמיח כוחותינו. אם אני לא צומח, זה קושיה עליי. זה לא קושיה על המציאות. לא על קושיה על הבוראי, כי הבורא נתן אפשרות לצמוח. כשאנחנו מברכים בבוקר, נותן להיעף כוח. הרי לכאורה כשקמנו בבוקר אנחנו רעננים, אמורים להיות. אז מה נותן להיעף כוח? כשהייתי עייף. אומר הרב קוק, יש כל מיני סוגים של עייפות. יכול אדם בבוקר לקום רענן, אחרי 3 שעות קורה משהו בסביבתו, אצלו, לא משנה איפה, ומנמיך את כל מצב הרוח שלו. אומר הרב קוק, מה קורה לך? הרי מי שנתן לך את הנשמה מחדש, הוא ייתן לך את המשך הכוח להתמודד. מה אתה נבהל? זה דורש איזושהי התייחסות מאוזנת יותר, ממותנת יותר, כלפי המציאות של העולם הזה. ואז מבקש האדם, תציל אותי משטן המשחית. אומר מרן בן איש חי, יש שטן שהוא לא משחית. יש שטן מצמיח כוחות. ואם היה בן איש חי, הייתי שואל אותו, אולי ההבדל משטן המשחית ללא משחית, בין שטן המשחית לבין שטן המצמיח, הוא לא הבדל אובייקטיבי. הוא הבדל סובייקטיבי באדם. אתה יכול להפוך את כוח ההפרעה לכוח הפריעה. אתה יכול להפוך את מה שערער קצת את שלוותך להיות ברכה גדולה. אני יכול להתייאש גם. רבנו הרב צודה אמר לנו, מה שכתוב בגמרא בסנהדרין, אין בן דוד בא. בגמרא בסנהדרין בדף צדיק זין. אלא עד שיתייאשו מן הגאולה. היה אומר, 10 שנים אחרי התחלת הגאולה, 20 שנה, 60 שנה אחרי התחלת הגאולה, תתייאשו ממנה. כל אחד מסיבותיו, אחד זה בגלל שבת, ואחד זה בגלל בית המשפט, ואחד זה בגלל ארץ ישראל, וזה אחד בכלל, אני הייתי מאוד משתתף בצערה של הדמוקרטיה בימים האחרונים. כידוע, יצא סקר חדש של המכון, אולי הכי חשוב בדורנו, עד שיבנה בית המקדש, המכון לדמוקרטיה הישראלית. בסקר הם מגלים תופעה מאוד מדאיגה, החלשות הדמוקרטיה. תחשבו, מה אומר המושג החלשות הדמוקרטיה? סעיף ראשון לא עליכם, רק 24% מאמינים לתקשורת. דווקא זה בשורה אדירה. תנועת שחרור מוקמת. נפלא, זה אין שמירה יותר גדולה מהדמוקרטיה. סעיף שני לא עליכם, מעמדו של בית המשפט נחלש. בגלל האם. לא, לא, בגלל עצמו. אז אולי חלשות הדמוקרטיה זה דווקא חזקות הדמוקרטיה. הסעיף השלישי, יורד ערכם של הגורמים שעוסקים בזכויות אזרח. הציבור פחות מאמין בהם. נו, למה הוא פחות מאמין בהם? הסקר מגלה שזה בגלל שיש רושם יותר ויותר חזק שהארגונים האלה עסקים בעצם בחיסול מדינת ישראל, בחיסול הרוח שלה. ולכן פחות מאמינים לגופים האלה שהם באמת עוסקים בזכויות האזרח. זה מצד אחד מאוד מצער, כי לכאורה דמוקרטיה זה אחד הדברים האחרונים שנשארו בעולמנו יציבים. אבל מושג או קבוצה שמחזיקה במושג או תוכן מסוים שמהווה לאנשים איזושהי גולת כותר שלא יהיה מוכן להתברר, להתלבן, להתחדש, לנקות את קליפותיו, הוא רק ילך וישחק, ילך וישכח. זה דור שהקדוש ברוך הוא רוצה להצמיח מתוכו אמת. לא סתם אמרו תלמידי הגר"א בשם רבם, שככל שמתקדמים עקבות הגאולה ומצבי הגאולה, כך כוחות שרוצים להכחיש את האמת, גם כוחם גדל. אומר לנו הרב, בהקשר הנפשי הוא אמר את זה, אבל זה בעצם בהקשר של דור שלם. הקדוש ברוך הוא מצמיח אמת בהירה מכל הערפל הזה. ושוב, האם אני מודד את המציאות לפי רצוני ציפיותיי? הגדרתי הגדרה מסוימת, עכשיו הכל צריך לנוע לפי אותה הגדרה. או שאני צריך לנוע. לא המציאות צריכה להסתדר כמוני. אבל זו תכונת נפש שאני חושב שאם קולטים אותה בצורה בריאה, היא משמחת את האדם. היא לא יוצרת לחץ. ואז שום מצב בחיים הוא לא אומר, אני הגעתי למנוחה והנחם. אני שבע רצון מעצמי. זה הבקשה לשבת בשבת, כן.
אם הבנתי נכון, והביטחון זה ביטחון שהאדם והעולם יצמח ויתקלב במקום יותר טוב?
כן, ושיש לנו חלק בזה. אפשר את החלקים שלנו להצמיח לטובה. כלומר, זה לא רק אמונה כללית שיהיה טוב. גם אומר, הדרך לאותה התפתחות, תודה רבה, הדרך לאותה התפתחות יכולה לאפשר לנו להיות שותפים בטוב הזה. אלא שהמילה טוב היא עלולה להטעות. כי אם האדם גורר את המילה הזאת לחיצוניות של החיים, אז הוא מפספס את היכולת להתקדם. או יותר אולי מזווית אחרת נגיד את זה, הוא יאסוף את כל ציפיותיו לתחום החיצוני של החיים. וממילא הצד האידיאלי, הנקי, הטהור, המוסרי, לא יקבל דרבון, לא יקבל עוצמה, וכתוצאה מזה אדם מאבד את האמת של החיים. הוא לא תמיד מרגיש את זה. יצא באיזשהו סנבור כתוצאה מהחיצוני. ואז אחת ל נוצרת מלחמה כזאת כמו עם יוון, והיא טלטלה עצומה. והיא מסדרת מחדש את כל מערכות החיים, מצד אחד. מצד שני, בנבואת זכריה מופיע הביטוי, שאנחנו אומרים אותו בהפטרה של שבת חנוכה, זאת אומרת, לא השבת הקרובה, השבת הבאה. שם מוזכר שטן מקטרג, ואז אומר הנביא זכריה, ביטוי, אסר את הבגדים הצועים, המלוכלכים. אומר את זה למי? ליהושע כהן גדול, ראש הדרג הרוחני של שיבת ציון. אז רוב המפרשים אומרים, בגדים מצויים, להסיר, זה אומר, היה נגע של התבוללות נורא, והוא גם נכנס לתוך משפחתו של יהושע כהן גדול, והנביא אומר לו, תתאר, תנקה את כל סוגיית ההתבוללות. המלבים אומר, ואולי צריך להקדים איזה משהו בפסוקים שנמצאים פה, בפסקה 2, בצד ימין למטה. הכהנים והלוויים הם שבט לוי, בשם השם מברך אותם משה רבנו, לקראת סוף ספר דברים, פרשת וזאת הברכה. לוי אמר תומך ואורך לאיש חסידיך, השם נסיתו במסע תרבה העונה מריבה, בסירות הנפש לבאר את החטא הנורא הזה של העגל, אומר לאביו ולאמו לא ראיתי, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע, שמרו אמרתך, בריתך ינצורו, איזה נפלא, מסירות נפש על הרוח. יורו משפטיך ליעקב, תורתך לישראל, כל עבודת הקודש. לכאורה זה השיא. מה המגמה של הפסוק האחרון? ברוך השם חלו, ופועל ידע תרצה, עדיין הייתי יכול להמשיך בזה את הפסוקים הקודמים. את כל מה שהוזכר קודם, ברוך השם. לאן הולך הביטוי מחץ מותניים כמה ושנאיו בניקומון? הוא הולך למלחמה. אומר רבנו סעדיה גאון, אומר רש"י, זאת רמיזתו של משה רבנו למלחמת החשמונאים, שהייתה כידוע ברשות כהנים. על מצד אחד, הדרג הרוחני היה אחראי על המלחמה עם יוון. הוא לא היה יכול להמשיך לשרת בקודש. המציאות יצרה מולו סוג של סיבוך, חשפה לפניו אתגר, אמרה לו, או אתה נשאר בבית פסיבי, או אתה בורח מרוב פחד להרים, או אתה נלחם. היה צריך לשנות את מסלול חייו. זה לא מובן מאליו. אומר המלבי, הבגדים הצועים, זה בגדי הכהונה בתקופת החשמונאים שנשארו למלוך ולא חזרו לשרת בקודש. כלומר, עת לעשות, יש שעה של פיקוח נפש, היא טורפת את המציאות הרגילה, וכתוצאה מכך כהנים יוצאים לשדה הקרב. עם ישראל עבר את המהפך הזה עם המלחמה עם יוון וניצח. ההרגל הזה להיות בכל נושא המלוכה הוא היה זמני. אל תתרגל אליו. אל תתרגל לשלווה של המלוכה. אל תתרגל לאינטרסים של המלוכה. זה לא מתאים לכהנים. ברגע שנסחפו, ברגע שנשארו משועבדים למסגרת המחיצונית הזאת, ולא שאלו את עצמם, מה תפקידם? הסתאבו. לכן אומר הנביא, תסירו את הבגדים הצועים. זה בעצם הסוגיה הזאת של בקשה לשבת בשלווה. מה שיעקב אבינו מלמד אותנו, משימותיך אינם באות לשרת את תנאיך החיצוניים. תנאיך החיצוניים אמורים לשרת את משימותיך. סדר חיים נכון. אולי זה גם בסיס מסוים לדברי יוסף הצדיק, פה למעלה בפסקה הראשונה, שהשבת נפגוש אותם, והם שונים שינוי מהותי מהמושג דמיון. כן. אני לא יודע להגיד לך, הפשט, כידוע בדורנו, זה מילה אהובה על אלה שתמיד הפשט זה כמו שהם חושבים. אני לא משועבד למילה הזאת, אבל אפשר לקרוא את הפסוק לפי הרב קוק ולומר, אם אני אומר בשלווי ותקוע שם, כלומר, אם אני אומר בא למות לעולם, לא יהיה שום שינוי, אז בעצם אני מפסיק לחיות חיים נכונים. זה לא טוב. אבל יכול להיות שעולה מתוך דברי הרב, שהבשלווי הוא משהו פנימי, הוא לא הבקשה לשבת בשלווי. הוא קורא לזה הרב ביטחון, זה איזושהי ודאות שהקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו ומזיז אותו למעלה. ואנחנו שותפים בזה. ואז הבא למות לעולם זה בעצם אומר, אני לא נכנע, אני לא נופל. לא תמיד יודע מה הפתרון, לא תמיד יודע מה המשימה. לא נופל, לא נופל את רוחנו. בעצם רובד עוד יותר פנימי של המושג הזה, שאני אמרתי בשלווי. ברור על פניו שהקריאה הראשונית לפי הרב קוק אומרת, תיזהר מתחושת השלווה המדומה. כי היא, כמו שראינו במדרש, היא עלולה להיות מסוכנת לגבי אנשים כמונו. כן.
אם יש ביטחון,
אז
לא
צריך
לפחד
לפחות?
אם יש ביטחון,
אז
לא צריך לפחד?
לא צריך לפחד? למה? ליפול? השאלה מה אתה מתכוון במילה פחד? יש תיאור בגמרא בברכות, תלמיד שהוא הולך אחרי רבו, אחרי רבי ישמעאל, רבי יוסי. ורבו רואה שהתלמיד שהולך אחריו מפחד. רבו אומר לו, אתה אדם חוטא. ככה לא נעים. אני אוהב יותר רבנים נחמדים כאלה, שמכילים אותי, מכירים את הסגנון הזה, יותר מתאים לי. רב שאומר לי שאני חוטא, אני לא, כנהוג, לא מתחבר אליו. עכשיו, רב אמיתי, לא יגיד פגז כזה, אתה חוטא בלי בסיס. אומר, יש פסוק בישעיהו, פחדו בציון חטאים. אומר התלמיד, למה רבנו אתה אומר ככה? הרי כתוב במשלי אשרי אדם מפחד תמיד. זה טוב לפחד. טוב לפחד. אומר לו רבי ישמעאל, ההוא בדברי תורה כתיב. זה חילוק נורא. לבריאות. מה רבי ישמעאל רוצה להגיד? פחד זה חטא, אבל בדברי תורה מותר לחטוא. יש לנו מספיק היתרים, גם בלי רבי ישמעאל. לא בטוח שלזה הוא התכוון. אבל אם הוא כן התכוון לזה, אולי התלמיד מפחד בדברי תורה, אז מה אתה רוצה ממנו? אומר רבי ישמעאל ברבי. כשהיית לומד את הפסוק במשלי, קרא אותו בשלמותו. אשרי האדם מפחד תמיד, הוא מקשה ליבו, ייפול ברעה. יש שלטים בחוצות הערים היום, סדר גודל 5 שנים לדעתי, לא לפני כן. פעם ראשונה שהאדם המודרני קורא למישהו פושע, כי הוא מקולקל מוסרית. מתי? אם אני אבא, יש לי ילד פחות מגיל 9, ואני נותן לו לעבור לבד במעבר חצייה. אני בשלטים נקרא פושע, הופקר. מפני שהמוח של הילד עד גיל 9, אין בו יכולת מדידה נכונה של מקום וזמן. הוא לא יכול להעריך נכון מתי מכונית תעבור, מתי לא. לכן הוא פושע. זה נקרא מקשה ליבו יפול ברע. אתה שם פס על הסכנה, אתה לא נזהר מפניה, אתה לא נערך אליה, זה בעיה שלך. ולכן אשרי אדם מפחד תמיד, זה אשרי אדם נזהר. צריך להיזהר לא ליפול. להשתדל, להתאמץ לא ליפול. מה אומר הפסוק בישעיהו? גם הוא מפרש את עצמו. אני לא אומר לך שזה הפשט, אבל יכול להיות שאפשר לקרוא ככה את הפסוק. פחדו בציון חטאים. למה פחד זה חטא? אומר הנביא, אחזה רעדה בחנפים. מתי זה חטא? מתי שהפחד הופך להיות רעדה? שיתוק. למה זה חטא? למה הם רעדו? כי הייתה סכנה מהמלחמה עם אשור או עם יוון. ברגע שיש עימות עם המעצמה מספר אחד בעולם, אם מישהו היה סופר כמה פעמים מהיום בבוקר או מאתמול בלילה אמרו בחדשות, במבזקים, בערוצים, באתרים, ארצות הברית, תטיל וטו על ההחלטה ההיא של האום או לא תטיל וטו, זה מלחיץ אנשים להסתבך עם העצמה מספר אחד. אומר להם הנביא, מה הכוח של המעצמה הזאת? חיצוניות. אבל מפנים זה אומה רקובה. אומר הנביא, קוצים כסוכים, לפי המדרש, מדרש רמב"ם בבראשית, פרשה מ"ד, זה נאמר על אשור. הם לא צריכים להיות בעולם. ואתם, אומר הנביא, מה אתם מציבים מול? יש לכם צבא קטן, אין לכם מספיק כלים, אין לכם מספיק תקציבים, הכל נכון. אבל מה עומד על הפרק? עומד על הפרק מלחמה נגד אומה מושחתת. אז אתם תהיו אנשים לא מושחתים. מה זה? מה זה אנשים לא מושחתים? אומרת הגמרא במסכת מכות דף כ"ד. על שישה דברים העמיד ישעיהו את כל התורה כולה. מה היינו אומרים היום שישה דברים? תגידו את האמת. לא בכיוון של הנביא בכלל. אחד, הולך צדקות. נו, נגיד, עושה חסד. שתיים, דובר משרים. מדבר אמת. לא פשוט. שלוש, מואס בבצע מעשקות. לא מוכן לעבור על עושק שכר שכיר. ב-15 שנים האחרונות, בכל רשתות השיווק הגדולות, אין כמעט מצב שאי אפשר יהיה לקנות נייר חתוך לשבת. ויהיה כתוב על זה נעשה במפעל שומר שבת. והמקפידים והמחמירים יהיה כתוב ללא חשש גניזה. חפש חבילה באיזה מקום בעולם שיהיה כתוב נעשה במפעל משלם משכורות בזמן. או לא נותן פחות משכר המינימום. לא תמצא חבילה כאן. זה מה שאומר להם הנביא ישעיהו. אתם עסוקים בחיצוניות של דבר השם. אבל מה שיש בתוך הנפש, לא מטפלים בו. אחד המשפטים שהוזכר על ידי המשנה בדברי בן זומא בפרקי אבות, זהו השיר השמח בחלקו. זו אותה משנה ואותו בן זומא שאומר, זהו גיבור הכובש את יצרו. מתמודד, מנסה, נזהר, חותר, משתדל, מתאמץ. אומר להם הנביא, תהיו אנשים מוסריים. אתה כבר שכר שכיר. שוחד, הוא לא אומר אל תיקחו, הוא לא אומר אל תיתנו, הוא אומר נוער כפיו מתמוך בשוחד. זה מדרגה עוד יותר של איזה התנערות מוחלטת מהאפשרות שתוותר על האמת בשביל רווח כספי או כל רווח אחר. ואני אומר לכם, זה ניסיון קשה מנשוא היום, בעיקר למוסדות שמתארגנים ובקושי קיימים וכולי. קשה מאוד סוגיית השוחד. אותם עוצם עיניו מראות ברע. אותם אוזניו משמוע רע. כל אחד יחשוב במכשירים המשוכללים של הטכנולוגיה היום, איזה כמות לשון הרע עוברת שם בתוך שתי שניות. אתה מחליט, אתה לא מאמין. לא מאמין. הלכה אומר רב יצחיים, אפילו אתה צריך לצאת מהמקום שבו מדברים שלו רע. נגיד שחלק מהמקומות אי אפשר, אומר רב יצחיים, עצה, אל תאמין. אומר להם הנביא, מי שיש לו שישה דברים האלה, הוא מצדות ישכון. יש לו כוח מוסרי, יש לו עוצמה. הוא יכניע את השור. הקרב בין יוון לבין ישראל היה הקרב בין מעטים לרבים. פי לפלוני, תגיד הלל. הקרב בין יוון לישראל היה חלשים נגד גיבורים. תגיד הלל. אומר לנו הרמב"ם, ימי שמחה והלל. מאיפה לקח את השמחה? כי הקרב בין יוון לישראל היה קרב בין טמאים לטהורים. זה שאומה שרוצה להיזהר בתחום הטהרה, לא תמיד מצליחה, לא תמיד באידיאל אנחנו. אבל זאת חתירתה, לשם היא מכוונת את חיצוניות החיים. יש לה אומץ להילחם נגד אימפריה שהיא כולה חיצוניות. זה נס גדול. ברגע שקומץ אנשים מצליח להתגבר על הפחדים, הרעדה, השיתוק מהפחד, אז אומר ספר חשמונאים, חלק מהחבר'ה שברחו להרים, פתאום הם חוזרים. הם רואים יש אומץ. אומר רב קוק בלטריה, אחת מחובות החינוך התורני. מה זה חינוך תורני היום? תקרו דף, תרשמו. אומר הרב קוק, לב אמיץ. מוכן להילחם, מוכן להסתער. גם על עצמו. אתם לא מכירים את הדבר הזה, אבל יש בעולם דבר כזה שקרה יצר. זה בגמטריה פספוס תמונת המצב האמיתית שלי. אז מותר להסתער על עצמי שלא לפספס. זה הכל. רעדה? השתלטו את הפחד. זה שאדם, תקראו חוברות בבני ברק, יש עד היום 20-30 שנה כבר. הרב קניבסקי, הסטייפלר, האבא הזה חזר לברכה. הרב חיים, הבן, ייבדל לחיים ארוכים. נלחמו בתופעה הזאת, נקראת, אין לזה מילה בעברית, נרבים. ראיתם בן אדם פעם נוטל 100 פעמים ידיים? לפי כל השיטות, תירוף הדעת. זה רעדה. זה לא פחד. זהירות, אתה נערך לקראת משימה, בודק שאתה עושה אותה נכון. בסדר, לא שיגעון. אם רבי ישמעאל רואה את התלמיד מפחד, זאת אומרת שהוא רועד. אומר לו חטאה. אז זה ההוא בדברי תורה. זה לא חלוקה בתחומים. זה אומר שדברי תורה זה דוגמה לכך. שאם יש חשש, והחשש הוא יש לו מה להתבסס, שאדם ישכח לימודו, אומר השם. אז הוא חוזר ללימודו. זה מותר. מה רבי ישמעאל צריך לראות את הבן אדם רועד? במחקרי המוח החדשים, אני אדבר אתכם לפני חודש, ככל שהאדם משועבד יותר למכשיר הפלאפון הנקרא לא יודע איך, הוא יותר בודד, הוא יותר רועד, יש לו פחות כוח להתמודד. הוא יותר לבד. הנה חיצוניות החיים נוגעת עד אליך למכשיר לכאורה הכי מתקדם, דור 26, המילה האחרונה, אתה יכול לנהל כל החיים כשאתה יושב עם עצמך. פחות כוח בנפש להתמודד. לא פחות נפילות. אנחנו לא חברות ביטוח. אם תעשה עליו את ג' הכל יהיה בסדר. לא. לא רוצים להשתבד לבקשה לשבת בשבת. אבל האם אתה מסוגל לאסוף כוחותיך להתמודדות? והאם כתוצאה מנפילה אני מתייאש או אני לא מתייאש? זה באחריותנו. זה אין מי שמכתיב לנו את זה. אז לכן זהירות, זה חלק מהעניין, זה חלק מהסוגיה. יהודה המכבי נזהר, הוא לא לחם בעליהום. איפה שהיה אפשר לעשות מערב, עשה מערב, אפשר לעשות הפתעה, הפתעה. איפה שהיה צריך לנהל איגוף, איגף. פעל לפי התכנון הצבאי הגאוני. אימה לא הייתה לו. הם שואלים אותו, קבוצה. אומרים לו, אין סיכוי. אין סיכוי, אנחנו מעט, אין לנו ציוד, אין לנו אורך. ואז הוא אומר להם את האמת, את המשוואה הזאת של תמאים נגד תאורים, הוא נוסח אחרת. הוא אומר, הם בוטחים על המונם ועל רוב חילם. הם בוטחים על החיצוניות שלהם. ואנחנו נלחם בנפשנו ותורתנו. אנחנו נלחמים על החיים שלנו. ברור שהיינו רוצים שהחיים ימשכו כרגיל. ולא יהיה יוון באופק ולא שום דבר באופק. אנחנו גורמים לאיראן לשנוא אותנו? עשינו להם משהו? כבשנו להם משהו? לא צריך להקים שום זכויות אדם בשביל להגן על איזה איראני מפני ישראל. אתה נוסע היום בכבישי יהודה ושומרון. מי האנשים שהולכים בכביש? חופשי! רק ערבים! אנחנו רוצים לעשות רע למישהו? לא בנפש שלנו. הם לא יכולים לסבול קיומנו. תקעו עליהם כמו עצם בגרון. כי השיעבוד לעולם החיצוני הוא מזויף, הוא לא מתאים לנפש. אז אם כל העולם הוא מופקר, אז טוב ליוון. אבל אם יש נקודה כזאת מיעוטית בישראל, היא תקועה להם. יחסלו אותה. במציאות שלנו היום, אין לכאורה מעצמה מספר אחת שנלחמת בה. אבל המוכנות בנפש להילחם צריכה להיות. ואם המסלולים החיצוניים הם בטוחים והם מסודרים והכל, לא יהיה מוכנות להילחם, לא יהיה מוכנות להתמודד. ואז אולי גם הפחד והזהירות הופכים להיות רעדה. כי כל כך תלויים במסגרת חיצונית, ברגע שהיא מתערערת, מתערערת הנפש, בלי שום הצדקה. זה, אני חושב, ברור שאולי שוב אפשר לראות אותו מזווית מסוימת אצל יוסף הצדיק. אמרתי, זו סוגיה דומה לדמיון, אבל שונה לגמרי, סוגיית החלומות. ויאמר אליהם, שמעו נא החלום הזה אשר חלמתי, והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה, והנה קמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תשאו בין אלומותיכם, ותשתחווינה לאלומתי. מה הפשט? הפשט שהוא מתגאה, יוסף הצדיק. אבל אתה לא יכול להגיד מה הפשט לפני שאתה מתעסק במושג חלום. מה זה חלום? אני חולם, זה קו נטוי, כמעט המילים אני מדמיין. יוסף הצדיק חולם, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שלח לו חלום. לא כל חלום שהאדם חולם, הוא נהיה יוסף הצדיק. בואו ניקח את הדברים בפרופורציה. אבל זה כן אומר שהתורה טורחת להגיד מאיפה יוסף שואב את התנהלותו, משליחות אלוקית. ויכול להיות שזה רקע לפסוקים הבאים. כתוב בהמשך פרק למד זין. הלכו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם. ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רואים בשכם. לך ושלחך עליהם. ויאמר לו, הנני. אומר רש"י למעלה, פסקה 9, הנני לשון ענווה או זריזות. כי אדם לא אומר, הנה אני, כי מתחשק לו, כי הוא נדחף, אלא כי השם קורא לו, כי הקדוש ברוך הוא שולח את אבא שלו לקרוא לו. מוסיף רש"י, נזדרז למצוות אביו. ברגע שאדם מוכן להיות כלי לשליחות, אז הוא לא משתהה. מוסיף רש"י, אף על פי שהיה יודע באחיו ששונאים אותו. הוא מוכן לטלטלות. הוא יודע שהשליחות עלולה לגבות מחיר. והוא הולך על זה, יוסף הצדיק. זה שאתה חולם חלום, שיש לך שליחות אלוקית, זה לא נותן לך שום שבח, שום זכויות. רק אחריות. עכשיו אבא שלך אומר לך, אחריות שלך זה לדאוג לכך שהקרע עם אחיך לא יחצה אתכם לשני עמים. למה כזה חריף? אומר רש"י. מאיפה שולח אותו? לפי הפסוק הבא. ויאמר לו, לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, ושיבני דבר, וישלחהו מעמק חברון ואבא שכמה. אומר רש"י, על פי הגמרא, הלא חברון בהר, חברון יותר גבוהה, פיזית, גיאוגרפית, טופוגרפית מירושלים. שנאמר ואלו בנגב ויבוא את חברון, עולים. אלא עמק חברון זה עצה עמוקה. מה הפשט? מה הפשט של עמק? אין פשט. כי זה לא עמק. אז ברור שהקדוש ברוך הוא בתורתו כתב פה מילה שהמשמעות שלה היא לא כמו שנדמת המילה הזאת בראשוניות. זה הכל. עצה עמוקה של אותו צדיק קבור בחברון. לקיים מה שנאמר לאברהם בין הבתרים, כי גר יהיה זרעך. לכאורה זה לא עצה עמוקה של אותו צדיק, זה עצה עמוקה של הקדוש ברוך הוא לאותו צדיק, שראה דוגמה לכך היא ברית בין הבתרים. אני חושב שזה מחזיר אותנו לדברים שדובר עליהם הרב קוק בעול התריעה, בעקבות המדרש. כי מה יש בעצה העמוקה של הקדוש ברוך הוא? שממנה אולי אברהם אבינו נותן עצה עמוקה ליעקב וליוסף. הקדוש ברוך הוא אמר לו, יהיה לך ילד. הוא יצא ממך, הוא יהיה ילד שלך. והוציא אותו החוצה. אמר לו, ספוג הכוכבים. והגמרא בנדרים, ורש"י בעקבות הגמרא בנדרים, אומר, צא מהצטגננות שלך. אתה לא יכול להבין את עם ישראל על פי סטטיסטיקות ודמוגרפיות ושאר כלי מדד חיצוני. ואז כתוב, והאמין בהשם והלך שבא לו צדקה. לפי רש"י, השם חשב את אמונתו של אברהם אבינו למשהו מיוחד. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני השם, אשר הוצאתיך מרכזדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה, אומר הכלי יקר, ירושה קשורה לעם. שלא נעזרנה ביד אומה מן האומות, לא אדם פרטי יכול לעשות את זה, לא יישוב יכול לעשות את זה, לא כיתה, לא קבוצה, לא חסידים, אף אחד לא יכול לעשות את זה. רק עם. יכול לא לעזבנה ביד אומה מן האומות. מה שואל אברהם אבינו? השם אלוקים, במה ידע כי ירשנה. ועל זה אומרת הגמרא בברכות בדף זין, לא היה אדם שקראו לקדוש ברוך הוא אדון עד שהגיע אברהם אבינו. זה נקרא לקרוא אדון. אני שואל שאלת הקדוש ברוך הוא. זה רק הדור שלנו המציא את המושג חוזר שאלה כביטוי שלילי. זה לא יומן הדבר הזה. וכמובן מייסד התנועה של חזרה בשאלה זה אברהם אבינו. במה ידע כי ירשנה? כי אם אתה אומר הקדוש ברוך הוא, שאדם בגיל 90 או אדם בגיל 100 יולד, אין לי שאלות, מה נשאל? ברור שזה לא על פי סדרי הטבע הרגילים. אבל אם אתה אומר עם, אתה אומר ארץ, ולא עליכם אני אפילו אעז להתפרע ולהגיד מדינה, איך זה יהיה? אל טבעי. צא מצלמנות שלך, איך זה יבוא לידי ביטוי בעניין של העם והארץ. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בלי כחל ובלי סרק, ידוע תדע. אין בתורה מילים מבוזבזות. אומרים חז"ל, ידוע שאני מגרשה מן הארץ, תדע שאני מקבצה מחדש. ודאות, לא מיד, לא באופן שימצא חן בינינו. אבל בגדול, עם ישראל יחזור. מתי? 2,000 שנה. כמה אדם חי? 120? הגאונים חיים 130, 140? מה, כשאומרים לו 1,000 שנה, 2,000 שנה, זה לא משמעותי בכלל. אתה חלק מעם? אתה חלק מנשמת האומה? לא יכול להיות שזה לא משמעותי לך. החיים לא מתחילים ונגמרים בזה שאתה נמצא או לא נמצא. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. האומה תיוולד לא בארצה. הנשמה הזאת שנקראת ישראל, תיכנס לתוך הגוף שנקרא ישראל, לא בארץ ישראל. זה לא התחיל פה. מוסיף הקדוש ברוך הוא. וזה ברור שאחרי התוספת הזאת, לא נאמר עוד יותר, אני אמרתי בשלווי. ועבדום, ועינו אותם 400 שנה. נשמה באה לגוף, זה איסורים. אין דרך אחרת. זה כמו להכניס פצצת אטום למציאות, או שהמציאות מתרסקת, או שהנשמה נשארת בעולם הנשמות, או שיש איסורים. אין דרך אחרת. והשם שומר לדור שלנו איזה מתווה, לא שאל אותנו קודם, גם לא התחייבנו לחתום על זה, מתווה שאומר, חברים יקרים, אני הולך לטלטל את הנפש שלכם. קחו את זה ברצינות ותשמחו בזה. ומכאן הכל פתוח. מה? לא מפתיע אותך שום דבר. יש איזה אירוע, יש איזה קושי, אתה בוחן מה אתה צריך לעשות, אתה בוחן מה אתה צריך לחדש, וממשיך הלאה. ועבדו ועינו אותם. אין שיטה של הופעת נשמה בתוך גוף, וקל וחומר נשמה לאומית, בלי שיש קושי. זה מה שהשם אמר לו. בתוך כך אמר לו השם, גר יהיה זרעך, בארץ לא להם. שוב חוזר העניין של עם. הווה אומר שעל הפרק בפרשת וישב מונחת השאלה, האם כל מערכת היחסים הנוראה, הקשה בין יצחק לישמעאל, או בין יעקב לעשיו, הולכת להיות גם מערכת היחסים בין 12 השבטים. על מי מוטלת השליחות לחבר למחנה משותף? להשאיר את כולם במשפחה. לזה שחולם שאחרים ישתחוו לו. אתה מוכן יוסף להשתחוות למי ששלח אותך? זה המבחן. זה שאתה יודע להגיד בחלום שאחרים צריכים להשתחוות לך, זה עוד נשמע בדור שלנו. יש הרבה חלומות כאלה. והרבה חולמים כאלה. כמה מוכנים היום ללכת למקום שמסוכן ללכת אליו ולא מעניין אותם הסכנה, כי הם דואגים לשלמות עם ישראל. כמה אנשים מוכנים? איזה גבורה נדרשת ממנו? הוא גם היה יכול להגיד, לא שקטתי ולא שלבתי. מגיע ליפול לנחשים ועקרמים. זה יוסף הצדיק. מישהו שומע ממנו לאורך כל הדרך, מרמור, כתרוג, תינה לאחים שלו. היה אומר, כל דבר שעושים לי אני שומר תינה פי שמונה. כי פגעו בכבודי. זה לא מעניין את יוסף בכלל. הוא עסוק בשליחותו. שליחותו היא לבנות את גאולת ישראל. אין בה אנוכיות בשליחות הזאת. אין בה אנוכיות? כיבוש היצר. נקרא פה בשפת הגמרא בפסקה 10. עוד מי אומר את זה? חנין בר ביזנה אמר רב שמעון חסידה. מי זה רב שמעון חסידה? רשב"י. מה אומר רשב"י? יוסף שקידש שם שמיים בסתר זכה והוסיפו לו אות אחת משמו של הקדוש ברוך הוא, שאז כתוב בתהילים פרק פי א', אמרנו את זה הבוקר, עדות ביהוסף, שמו וצאתו על ארץ מצרים. לקדש שם שמיים בסתר. זה אומר שהמוכנות של האדם, שוב, לא ערבון, אין ודאות בתוצאות. המוכנות של האדם לגבש את חייו סביב שליחות עוברת דרך חתירה להתגבר על יצרה. העיוותים שעלולים להיווצר כתוצאה מזה שהאנוכיות של האדם היא המובילה, בגדול קוראים להם יצר. מזכך אותם יוסף לאורך כל הדרך. זה אומר שהאיש הוא נקי, הוא נקרא מקדש שם שמיים. היום יש נטייה להגיד שקידוש שם שמיים זה משהו בפרסיה, אנשים רואים, מוחאים כפיים, ואז יש אומרים, מעשה שלך זה לא קידוש השם, כי לא מחאו כפיים, ומתפספסת קצת ההגדרה. הנאמנות לסרגל אלוקי. יש בה גם חלק ברגש, גם חלק ברצון, גם חלק בשכל, וגם חלק ביצר. ולכן אומר הרב קוק, המעכב הכי חמור מלעשות תשובה, זה כשמאמינים או לא מאמינים שיש לעשות תשובה. כלומר, אחד מהנזקים של הדמיון האנוכי, שאדם מתיימר להגיד לעצמו, אני רוצה את האמת, והוא נחלש כתוצאה מזה. כי הוא יודע שהוא לא נמצא בשיא. אני חושב שאולי זה חלק מהבירור שהרמב״ם עושה בהלכות חנוכה בשני מסלולים. מסלול אחד זה מושג פרסום הנס. שהרמב״ם, זה לא מופיע בדף שקיבלנו, אז אולי מישהו יבוא ויראה שאני לא משמיט מילים ולא מוסיף מילים, שזה יהיה. אני אשתדל, נראה, לא יודע אם אני אצליח. מה? בכבוד. העצה של אברהם אבינו אומרת, תשמע מה הקדוש ברוך הוא אמר, ותהיה מוכן. זה העצה העמוקה. תהיה מוכן לשמור על האומה. זה קשה, זה מסוכן, אל תיבהל. זה חלק מהשליחות האלוקית. זה עצה. כי אם חלילה אדם היה נשאר רק עם המחשבות האישיות שלו, ואין עליו את השליחות הזאת של להצמיח ישועה מתוך עבדום ועינותם, אז הוא מתפרק, או הוא בורח. ובעצם הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו את מה שאברהם אבינו הוריש לדורות הבאים, אברהם אבינו ושרה אמנו, לא מתמוטטים, מתמודדים. זה עצה גדולה לסיבוך שיוסף אומר אמור לעבור. בבית שני, כשמלכי יוון או מלכו יוון גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ומצוות ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בפרצות וטימו הטהרות. חשוב לרמב״ם להגיד וצר להם לישראל מאוד מפניהם ולחצום לחץ גדול. זה מצבנו היה. עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו והושיעה מידם ויצילה. מהלך מהלך אלוקי. מתוך כך אומר הרמב״ם, וגברו בני חשמונאי הכהנים והרגום והושיעו ישראל מידם. זה לא מפריע לרמב״ם להגיד זה באותה נשימה. כמו שרבנו הרב ציודה היה אומר על הנבואה של זכריה. לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי. לא כתוב שם לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוח. אלא רוח השם כפי שהיא בתוך המערכת הטבעית. כפי שהיא בתוך, למשל, הדוגמה של כורש מובאת שם בראשונים. וחזרה המלכות לישראל יותר על 200 שנה עד החורבן השני. זה הלכה א'. הלכה ב'. וכשגברו ישראל על אויביהם ואיבדו בקפה בחודש כסלב היה. הרמב״ם מתחיל את סוגיית קפה בכסלב לא במציאת פח השמן, אלא בניצחון, במלחמה, בגבורה. זה היה בקפה בכסלב. מתוך כך נכנסו להיכל, לא מצאו שמן טהור, אלא פח אחד, לא בא להדליק אל יום אחד, הדליקו ממנו נרות המערכה 8 ימים, והוציאו שמן טהור. ומפני זה, מפני מה? נס המלחמה או נס השמן, או שניהם. התקינו חכמים שבאותו הדור, שיהיו 8 ימים האלה, שתחילתם קפה בכסלב, ימי שמחה והלב, חדשו בכוחות שלהם. מדקים בהם נרות וכו' וכו'. אומר הוא שמח, הוא לומד את זה מסוגיית הבור ריק, אין בו מים, והנחשים והקרבים יש בו. שבעצם, כמו אצל יוסף, שהוא, לפי המדרש, רוצה לברך שעשה לי נס במקום הזה, אבל הוא יודע שהוא יכול לברך את זה רק בבור בשכם. למרות שהוא רוצה לכוון בזה על כל מערכת החיים שלו, אותו דבר אצלנו, הנס של המלחמה הוא נס, אבל איך נגיד שעשה ניסים על ניסים טבעיים? לכן אומר האור שמח, מגלגל הקדוש ברוך הוא את סוגיית הנרות, שם זה היה נס על טבעי, ומזה נלמד על כל הניסים. זה חובת פרסום הנס. בסוף הלכות חנוכה, זה נמצא פה בפסקה 11, אומר הרמב״ם, על פי הגמרא מסכת שבת, היה לפניו נר ביתו ונר חנוכה. כלומר, אין לו כסף לקנות את שניהם. או נר ביתו וקידושי יום. גם, אין לו כסף לשניהם. נר ביתו קודם. למה? משום שלום ביתו. מה קשור שלום ביתו? אז רש"י אומר גם במסכת שבת דף כ"ג וגם דף כ"ה, שזה לא נעים ללכת בחושך, לא נעים לאכול בחושך. ויש כאלה שאומרים, אז בדור שלנו הרי יש הרבה אור, הרבה חשמל, לא, נרות, לא נרות, פחות קריטי. מוסיף הרמב״ם. שהרי השם נמחק לעשות שלום בין איש ואשתו, מי עכשיו עוסק בשלום? מה רוצה הרמב״ם בחיים שלנו? גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם. הרמב״ם אמר לנו לפני רגע, לזכור את הניצחון, את המלחמה נגד יוון, לא היה שם שלום. כל התורה כולה ניתנה לעשות שלום בעולם, שמה דרכי הדרכי נועם, בכל נתיבותיה, שלום. למה השם נמחק לעשות שלום בין איש ואשתו? עלול לאדם לחשוב שאותיות שמו של הקדוש ברוך הוא הן פחות חשובות מהשלום, משלום בית. אומר הפסוק במשלי, והלוואי בעזרת השם, כל הנוכחות והנוכחים שעוד צריכים לעבור את השלב הזה, יזכו לפסוק, מצא אישה, מצא טוב, ויפק רצון מהשם. זה לא היה אמן חזק כל כך, אבל ברור שהוא חזק. רוב המפרשים אומרים, וגם על זה אפשר להגיד אמן, שכשאדם מחליט עם מי להתחתן, זה מהשם. אפילו משמם אמרו, מהשם יצא הדבר. אז זה מה הקדוש ברוך הוא. בסדר, אפשר להמשיך הלאה. כידוע, ההחלטה היא פעם אחת, והביצוע פעם אחת. זהו. אומר המלבים, אתה מפספס אם אתה קורא כך את הפסוק. אני אומר שוב, לא מתחייב לפשט, אבל המלבים אומר, אפשר לקרוא את הפסוק גם באופן הבא. מצא אישה, מצא טוב ויפק רצון פסיק. איך שמים איש ואישה באותו בית? מילא באותו טנק, אבל איך שמים אותם באותו בית? זה לא מובן, כי הם שונים. איש ואישה הם לא שווים. אפשר לדכא את זה, אבל אי אפשר למחוק את זה. הם שונים בגוף, בנפש, במוח. האישה שונה מהאיש. אני לא אומר את זה לכם בשם הרב קוק. זה חוקרי המוח אומרים. הכל שונה, אז איך אפשר לעשות שוויון? אומר המלבי, אם ככה, אז יפק רצון, איך הם מסוגלים לשמוח זה בזו? זה נס. מתי הנס הזה? כל יום. מהשם. אומר המדרש, בראשית רמה מסמכת, בתוך דיון עם מטרונה שהיא חשבה שהיא יודעת לחבר חיבורים, הקדוש ברוך הוא מזווג זיווגים בכל יום. בת פלוני לפלוני, אשת פלוני לפלוני, זה נשמע לא טוב. אומר המהר"ל, למה אתה קורא בשטחיות? הרי לפני שהתחתנת עם אישה מסוימת, היא הייתה בת פלוני. אבל אחרי שהתחתנת הייתה אשת פלוני, אשתך שלך. בסדר, נו, כבר התחתנתי. אומר המהר"ל, כל יום זה נס. כשהניגודים חיים מתוך השלמה, מתוך שמחה, בלי לטשטש את ההבדלים, זה נס גלוי. אומר הרמב״ם, עולה בדעתך שיש משהו שהוא יותר חשוב מאותיות הקדוש ברוך הוא? יש. אותיות הקדוש ברוך הוא. מה אמר רבי עקיבא? איש ואישה זכו. מי ייתן לי מה שאני מבקש לדעת מה זה זכו? שכינה ביניהם, אני רוצה שכינה, אין לי. לא זכו, אש אוכלת אותה. רבנו רבי עקיבא, אל תהיה כזה חריף. תגיד, לא זכו, אני יודע מה. לא כזה קיצוני. אומר רש"י, הפסוקים על בריאת האיש והאישה, יש ביטוי שיש אותו רק בשפה העברית. שממנו הוכחה שהתורה ניתנה בלשון הקודש, והעולם נברא בלשון הקודש. שההבדל בין המילה איש למילה אישה הוא לפי שני מסלולים. האותיות השונות הם שכינה, י' ו-ה'. תראו לעצמכם ויכוח בין ה-י' ל-ה', מי האות היותר חשובה? מגוחך. האותיות השוות הם אש אוכלת אותה. לא צריך לזה שום הוכחות מאומצות. זה, רואים את זה בחוש. אומר רבי עקיבא, האותיות י"ה לא מצד שהן כתובות בספר בראשית, מצד שזאת פעולה אלוקית היא השורש של הקמת הבית. לכן היוונים רצו לדכא את הבית, לכן הם לחצו את הבנות. זה שיטת הטומאה, מאז ומתמיד. בשם הקדמה, בשם המודרניות, מה לא? מתארים את השרץ. אם האותיות החיות של אלוקים הם מחיות את הקשר בין איש ואישה, ועכשיו צריך להקריב למענם של האותיות החיות של השלמת האיש והאישה את האותיות הכתובות בספר במדבר פרק ו', ברור שהאותיות החיות עדיפות, בדור שלנו לא בטוח, אבל נגיד אפשר להבין את זה שהאותיות החיות הם העיקר. אומר הרמב״ם, אם אנחנו יכולים, אז נעשה פרסום הנס על זה שהתחתנו, ונעשה פרסום הנס על נס המלחמה. אבל אם אין לי כסף, לפחות אני אעשה פרסום הנס לנישואים. אז נרבה אותו עדיף. ברור. אלא מה נאמר, ואני עוד לא זכיתי. הייתי עצוב. אל יהיה מר לבך. תחפש. תתאמץ. כמה להתאמץ? כמה לחפש? כל עיכוב, כל קושי. למדנו יעקב אבינו. להסתער? תקל לך לדבר. חברים יקרים, כל אחד מחפש, כל אחד מתמודד. אין מלאכים. מה שנראה לכם היום, אדם עם כזה זקן ויודע להגיד פה פסוק ופה משנה, אל תתפעלו. כל אחד צריך לעמול ולשמוח בעמלו. אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינו. כל מה שאתה רוצה להכניס במילה הבונים, תכניס. כל מה שאתה רוצה להכניס בראש פינה, תכניס. בתנאי אחד. שלעולם הבונים, שמכל מיני סיבות מבזים את האבן. ולכאורה הבונים הם עסוקים בבניין גדול, והאבן היא כלום. אם מה שעומד מאחורי האבן זה רוח, זה מידות, זה חלומות אמיתיים, זה ענווה, היא בסוף היא תהיה לראש פינה. זה ביטוי מיוחד. ראש, לכאורה הדבר הכי בולט. פינה זה לא בדיוק מקום הכי בולט. כי באמת אם הענווה היא יסוד הבניין, אז גם כשנהיים ראש, גם כשכבר מתקדמים, גם כשבונים משהו בחיים, לוקחים את זה בענווה, לא בהתפעלות גדולה, שומרים על זה, מתאמצים, נזהרים במה שצריך לזה. זה ברור עצום הבירור הזה. שאומר דוד המלך, ניסו לבזות אותי, ולא הצליחו. אנחנו אומרים לי, יוון, אתם בזתם לנו. רציתם לקבור אותנו. מה נשאר מיוון היום? מה נשאר מרומא? מה נשאר מאשור? כיוון שאני לא נביא, ולא עיתונאי, ולא פוליטיקאי, אני לא יודע מה יישאר מרוסיה. אין מושג. מה יישאר מאמריקה. אבל אני אומר לכם את האמת, זה גם לא כך מעניין אותי. כל עוד הם ישרתו, יהיו כלים לאפשרות שעם ישראל יצמח בארצו, זה הבריאות. יהיה להם ערך, יהיה להם מקום. ינסו להפריע, אז לא יצליחו. כל כלי יוצר עליך לא יצלח. והכל נשאר, חוזר אלינו. אל שמחתנו, אל גבורתנו, אל הביטחון הגדול שאבן, למרות שחיצונית היא נראית קטנה, דלה, ואין סיכוי ממנה לבנות, היא תהיה ראש פינה. ולכן אנחנו אומרים, מעת השם הייתה זאת. זה היום עשה השם, אבל מעת השם הייתה זאת. מה זאת? אומרים חלק מהפרשים, זאת העובדה שהבונים מעשו, אבל הייתה לראש פינה, זה מעת השם. לא כתוב מעת השם הייתה זאת, היא חוויה בעינינו. היא מרגשת בעינינו, לא כתוב. כתוב נפלא. נכון שאדם המודרני החליף את המילה נפלא בחבל על הזמן. בלהעיף את הצחך, מישהו אמר לי היום. לעוף על עצמנו, אני לא יודע לאן זה יגיע. כי אם מעמידים את הכל על ריגושים, אז צריכים להציע מילים. שיתאימו לריגושים, כי כבר מה שהיה קודם לא מספיק. במקום לעסוק בשאלת איכות החיים הפנימית המוסרית, עוסקים בשאלת החוויות שלהם. איזה החמצה אדירה זאת. נפלא בעברית מקראית, זה בלתי נתפס בשכל. אנחנו לא יכולים להבין לא את נס הקיום של עם ישראל, לא את נס הגבורה של עם ישראל, לא את נס הענווה של עם ישראל. זה לא נקלט בשכל שלנו. תתפטרו, אומר לנו דוד המלך, מעמדת מחווי הדעה, מחשבי הסיכויים, מגיבי התגובות, עם כל השכלולים הטכנולוגיים שלהם, ותהיו אתם בונים באמת. זה מסלול אחר לגמרי, פחות זוהר, פחות הילה, ואולי גם פחות התרגשות. אנחנו לא יכולים לכוון כוונות של גדולי ישראל בנרות חנוכה, מה קורה לך כשאתה מסתכל על הנרות? כל עולמך מתחדש. אני איש פשוט לא מבין לא באורות של נרות ולא באורות בכלל. יכול לשמוח שאני יהודי? יכול לשמוח שהיו גיבורים כמו החשמונאים? יכול לשמוח באתגרים שקדוש ברוך הוא נותן לנו. אומר הרמב״ם, ימי שמחה בהלב. זה לא בהכרח אומר שצריך יעלה לקנה לנגינה. זה לא יכול להיות המדד היחידי. כמה קיפוצים יהיו כשאני אגיד הלל. האם אני מסוגל להגיד לקדוש ברוך הוא, אנא השם כי אני עבדך בנמתך. רוצה להיות עבד שלך, רוצה לשמוח בזה. אתם רוצים, תרקדו. אבל בזה, במשפט. אז יש לנו עוד הרבה עבודה. והקדוש ברוך הוא יברך את עמו בעוז ובשלום. כן. אולי בגלל, נגיד את זה בצד החיובי, זה לא רק שהבקשה לשבת בשלווה היא לא טובה. גם הסחרור מזה שאדם השיג משהו, אני חוזר לדוגמה של הבית. לכאורה, אם הקדוש ברוך הוא עושה נס כל יום, אז נפלא. אבל צריך עבודה. ולפעמים כשהאבן הזאת נהיית בניין, היא שוכחת את עצמה. כי כבר לא נמצאת במצב המושפל המבוזה. ובעצם צריך להיות מצב שבו כשהבניין נבנה, ממשיכה הנבא וממשיכה הגבורה, צריך למלא אותו עוד יותר תוכן. אז יכול להיות שזה רמוז במילה פינה, שזה עדיין לא המגדל הכי גבוה. באמת שם כתוב, וקצת השתמשנו בביטוי הזה, אז אולי כן לסגור את הקצוות האלה, כל רינה וישועה, באוהלי צדיקים. לעתיד לבוא, אומר הירושלמי, בסוף פרק שישי בשבת, עתידה בת קול, לפוצץ באוהלי צדיקים, ולשאול מי פעל עם אלה. הצדיקות בישראל היא המוכנות לפעול עם אל. זה לא תואר אישי פרטי שבדרך כלל נמדד חיצוני. ולכן באוהלי צדיקים יגידו כל רינה וישועה, ימין השם עושה חי. זה נגיד את זה בחנוכה, יש משמעות כפולה מכופלת. כי ימין השם זה ביטוי לגבורה האלוקית. כשעם ישראל נלחם ומתעורר ומתגבר, זה הגילוי של הגבורה האלוקית. ימין השם עושה חיים. ואנחנו אומרים שם את האמת של החיים שלנו. לא אמות כי יחיה ואספר מעשה. אנחנו מבינים שחיינו הם לספר מעשה השם. זה לא תמיד שלטים וחצוצרות והפגנות. לא תמיד. אבל זה לספר מעשה השם, זה אומר שלא, דוד המלך לא נעצר במילים לא אמות כי יחיה. אלא מבין בשביל מה הוא מקבל חיים. ולכן השיטה הזאת שאולי צומחת מתוך הפסוקים והמדרש, הראשונים והאחרונים, אולי לא צומחת, אולי כן מדייק בהבנת הפסוקים, אולי לא מדייק בהבנת הפסוקים, היא קשורה לשמחה. היא שמחה אמיתית בנשמה. השמח בחלקו, השמח בזה שהוא חלק, השמח בזה שהוא יכול להיות חלק מה. ואז ראש פינה זה אומר, גם כשהתקדמת, אל תסתנבר. ותודה לקדוש ברוך הוא, תמשיך הלאה. לאה עמדה מלדת, אומר אבן עזרא, דבר לא פשוט. כי היא אמרה, הפעם עודה את השם. אז בעצם המושג עודה את השם זה נפלא, ולאה נקראת הראשונה שקראה לילד יהודה, על שם ההודיה, זה נפלא. אבל למה היא אמרה הפעם? אומר אבן עזרא, הפסיקה ללדת. כי לא ביקשה עוד. זה על גבול החוצפה, לבקש עוד. אבל אם אנחנו מתוך חלומות של יוסף מבקשים עוד, כלומר מתוך השליחות מבקשים עוד, כלומר מתוך אנא השם כי אני עבדך מבקשים עוד, למה לא? בקש עוד, וקדוש ברוך הוא ייתן. טוב, שבת שלום, חג חנוכה שמח, בשורות טובות, ימלא השם כל משאלות לבכם לטובה עם כל בית ישראל. אמן.